אז ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט, עוברים לקדמת הבמה, הפודקאסט שמביא לכם אנשים שנמצאים בקדמת הבמה של חייהם האישיים או העסקיים, נמצאים בדרך, עברו דבר אחד או שניים. למי שלא מכיר אותי, לי קוראים עדי קרן, ואני עוסק בעמידה מול קהל, מכין אנשים להרצאות, סדנאות, קורסים, פודקאסטים, ומי שמחפש ככה עזרה בזה תמיד יכול לפנות אליי, והפעם הבאתי לכם מישהי שכבר אנחנו נמצאים בתקופה, לא יודע, שנתיים אנחנו בקשר, אין לי מושג.
משהו כזה.
משהו כזה, אז נעים מאוד ושלום לבטל הלמר, אהלן אהלן, מעניינים?
אהלן אהלן, שלומך.
בסדר, גמור. אז באמת התכתבנו ככה הרבה זמן, ואת אחת הנשים הכי עסוקות נראה לי שאני מכיר ביקום,
וואו.
לא הצלחנו לעשות את הרעיון הזה, אבל הנה אנחנו פה, והיום אנחנו הולכים לעסוק בכל הנושא של כתיבה אינטואיטיבית, ובכלל מה זה כתיבה, איך זה עוזר, למי זה בכלל, מי צריך לעסוק בזה. אז שתפי אותי קצת על מה זה כתיבה אינטואיטיבית לפני שאנחנו ככה מתחילים.
בשמחה, בשמחה, לשם כך התכנסנו. אז קודם כל תודה על ההזמנה.
בכיף.
כן, הנושא של הכתיבה אינטואיטיבית, אני מאמינה שחלק מהמאזינים שלך מכירים, חוו, אולי לא קראו לזה בשם הזה, אבל התנסו בסוג הכתיבה הזה, בין אם כתיבת יומן או כתיבת מכתב, זה משהו שהוא מן ההרגל אצל רבים. הכתיבה האינטואיטיבית, אם אני יכולה בתור התחלה להגדיר אותה, היא מנוע לשינוי. למה מנוע לשינוי? משום שאם אנחנו רוצים לשנות משהו בחיים שלנו, לטעמי, כדאי לכתוב אותו, להתחיל משם. אפשר לצאת ישר מהכתיבה הזאת, כמובן לפעולה, ברגע שאנחנו מורגלים בה. כתיבה אינטואיטיבית, לפחות אצלי התחילה, כתרגיל בלסמוך. לסמוך על מה? לסמוך על הקשר בין הלב שלי, לבין התחושות שלי, לבין האמונות שלי, ויתרתי על עיצוב אותיות, על כתיבה מסודרת, מעוגנת, עם ללא שום התייחסות לשגיאות כתיב או לסגנון מסוים, כתיבה פרועה, כתיבה חופשית, כתיבה שיש בה את הלב שמונח על הדף ומבקש להביא את עצמו לידי ביטוי. ובכתיבה הזאת אנחנו למעשה מעניקים לאינטואיציה שלנו מקום להגיד את דבריה. בתור ככה התחלה ובסיס.
אוקיי, לא מעניין.
לא מדובר אגב על איזשהו כלי רוחני שהוא לא, הוא ללא שימוש, זאת ממש מתודה טיפולית שבהמשך נרחיב עליה קצת.
אוקיי, אז את היום מרצה ומנחה של מפגשי כתיבה, יש לך איזשהם קבוצות כאלה שנקראות עת לדעת, נכון? שזה נכון. בעצם בית למפגשי כתיבה, ויש לך קהילה של נשים כותבות, ספרי לי קצת על מה את עושה ביום יום, שאנשים ככה יוכלו להבין מאיפה את באה, מה עושים שם במקומות האלה.
כן, אז קודם כל, באמת הקהילות הן מגוונות, גם קהילה לנשים כותבות, אני עובדת בעיקר עם נשים, אבל לא רק, זה מאוד תלוי בהקשר, גם עם אנשים שעוסקים בתסריטאות, בכתיבה למטרות של פרסום, שיווק, גם הקשרים שהם מעבר לזה, אפילו עסקים, אבל הבסיס הוא קודם כל מפגש שלנו עם עצמנו, ואנחנו בודקים וחוקרים קצת, מנסים להגיע אל המקום שבו אנחנו יכולים יותר לדייק, יותר להקשיב לעצמנו, לראות מה באמת אנחנו רוצים. זה אמצעי מאוד ברור ומאוד נגיש לעיבוד של חוויות ושל רגשות. במהלך היום, היום שלי הוא מאוד מאוד מגוון, אני גם מרצה, גם מכללות למורים, אני עובדת באופן עצמאי עם קבוצות של נשים, בין אם כתיבה על קבוצות נשים בגיל המעבר, בהקשר הזה, על כל המתנות שניתנות לנו בגיל הזה, בין אם מדובר על קבוצות של אנשים שהם מדריכים ומטפלים, והם רוצים לשלב את הכתיבה בהנחיה שלהם, למשל מיינדפולנס, תטא אילינג, יוגה, פסיכותרפיה גופנית, פוטותרפיה, כל מי שעוסק בתחום הטיפולי, או מנחה קבוצות או סדנאות, יכול לשלב גם את הכתיבה. הדבר הזה מאפשר שיח מאוד משתף, מזמין אנשים להביע את עצמם, להתבונן דרך הכתיבה, גם במהלך הפעילות שנעשתה על ידי מי שמנחה את הקבוצה, זה לא משנה באיזה הקשר, ו... כותבת בעצמי, מפרסמת הרבה מאוד נושאים ומאמרים בתחום הזה, ואני מאוד מאוד נהנית. אני מגלה בתהליך מסע, מגלה את כוחה העצום של הכתיבה, גם ככלי מרפא, גם ככלי מצמיח, מעודד, ענה אחת צרופה.
יפה, יפה. תשמעי, אני חייב להגיד לך כמה דברים שעולים לי מתוך הדבר הזה. כשאני מראיין אנשים, ובכלל נפגש עם אנשים, אחד הדברים האוטומטיים שקורים לי זה לנסות לנתח את האישיות. בסדר? ובמקרה שלך, אני לא כזה מכיר אותך, אבל גם בגלל ההתכתבויות שלנו, וגם בכלל, יודעת, קצת חקרתי, קצת הסתכלתי, את נראית לי בן אדם מאוד מסודר, מאוד מאורגן, תקני אותי אם אני טועה, כן? בן אדם שכאילו על פניו, אם הייתי פוגש אותך, לא יודע מה, בחיים, תואר ראשון, תואר שני, אולי אפילו דוקטורט, את יודעת, בן אדם רציני כביכול על הנייר, שהולך לפי הדרך הרגילה של אנשים שצומחים באקדמיה, ואם אני עכשיו הייתי ככה שם אותך, אז הייתי אומר, טוב, זאת פרופסורית ל-X או Y, והיא מלמדת אנשים דברים בצורה אקדמית ומסודרת, וככה היא מתנהלת ביום-יום, ואת מדברת על משהו שהוא, סליחה לביטוי, כאילו פרוע, הוא כאילו משהו חופשי נורא. אז בואי תגידי לי, א', האם צדקתי, ב', איך זה מתחבר לאישיות שלך, ואולי טעיתי לחלוטין, ואת בן אדם, לא יודע מה, שטורף את החיים מכל הכיוונים, ו... הולך למסיבות, אין לי מושג.
כן, כן, אני הולך למסיבות. ונכון, התמונה מצטיירת לעתים לאנשים הפוגשים אותי, ככה אתה יודע, באופן מאוד מאוד אקראי, או למפגש אחד או שניים, של משהו מאוד מסודר ומאורגן, וגם השיח, היכולת הוורבלית שתמונה אי שם בילדות, בקריאה מרובה, והקשבה לתסקיטים, ומסלול חיים, שהוא מסלול חיים, אבל אני אדם כמו כל אדם, ולכולנו יש אתגרים, ומשברים, וחלומות, והמקום הזה של הכתיבה באמת נתן לי את ה, נקרא לזה קרקע, דף פרק, אפשר לי להתפרע.
אוקיי.
ולא רק לי, זה מה שאני מנגישה גם קדימה. נכון, לצד מסלול מאוד אקדמי, וכל מה שקשור ללמידה, והתפתחות, ו... מסגרות כאלה או אחרות שהייתי שותפה להן. אני גם נכנסתי למסלול של עולם חיפוש, רוח, תודעה. אתה יודע, יש באמת היום מנעד מאוד מאוד גדול שלפני כשני עשורים היה ממש בחיתולים.
זה קרה לך במקרה? זה קרה לך במקרה או זה קרה לך במקרה או שכאילו חיפשת את זה במודע וזה פשוט מצאת את זה? איך זה היה?
בגלל, אתה יודע, אני מתעסקת במילים, אז אני משחקת עם האותיות כל הזמן. המילה מקרה, השם רקם, אין מקרה, הדברים פה נרקמים לנו, אבל אני לא חושבת שיש כאן מקריות. אני חושבת שהחיים זימנו לי מצבים וסיטואציות שנדרשתי להתבוננות, מה אני רוצה.
אוקיי.
האם אני עבד להרגלים שלי או לא? האם יש משהו שמעורר בי סקרנות? מה הפרדיגמות שאני מתנהלת על פיהן? ופה בעצם הכתיבה היא זאת שנתנה לי אפשרות לבחון את זה, אבל לא רק. התחלתי בניהול קרמי, למדתי כמה שנים במסגרת של ניהול קרמי, את התחום של הבודהיזם, למדתי תטיילינג, קבלה, אופונופונו, אם אתה מכיר, את שיטת הריפוי, המאוויים, המים, באמת המון המון המון, בלנדמרק שנים. חוויתי בלי לציין גם שמות עכשיו בתחום, חוויתי הרבה מאוד הדרכות, סדנאות, גם כדי למצוא יותר את הדרך שלי, אבל המקום שבו הרגשתי שאני, כמו שקורא לזה, מתפרעת, ובאמת מדברת את עצמי, זאת הכתיבה. זה גם קרה באקראי, תוך כדי מסע, אבל אני מאמינה שהמסע שלנו מזמן לנו כל מיני מצבים וסיטואציות שהן לפתחנו, אם אנחנו רוצים, אנחנו יכולים להרים ולפתוח, ולעיין מה קרה, ולראות מה מזמן לנו, ואנחנו יכולים גם להניח, אולי לפגוש את זה בסיבוב הבא. הכתיבה באמת הייתה שזורה לאורך כל חיי, החל מילדותי, אבל הכתיבה האינטואיטיבית, המקום שבו אני יכולה לבדוק עם עצמי, להקשיב לעצמי, היא זו שנפתחה בשנים האחרונות, ואותה אני גם מעבירה לה בשמחה רבה, ואני רואה את ההצלחה הכבירה שלה.
זה הגיע בעקבות משבר, בעקבות מצב מסוים, אני כאילו מנסה לשאול את עצמי, מאיפה אתה מגיע לזה? האם זה דרך סדנאות, התפתחות אישית, ואז אתה לומד, שמעת על זה והתחלת לעשות את זה, או שאתה מוצא את עצמך פתאום מול המחברת ואחרי חלום, ובשטף פשוט יורק את הדברים לדף, או איך זה קרה אצלך?
אספר לך בשמחה. ראשית, הנושא של הכתיבה, הוא מופיע כמעט בכל תהליך אימוני. גם אם זה כתיבת חזון, אם זה כתיבה של הודעות, אם זאת כתיבת מכתבים, אם זה כתיבת יומן, יומן אישי, זה משהו שאנחנו מקבלים, הרבה מאוד טיפים, רעיונות, שמענו, עשינו, הולכים לכותל, אנחנו כותבים. כתיבה זה לא משהו שהוא עוזר לנו. כן. אבל בהקשר שלי, באמת לאור הלמידה ארוכת השנים, גם המסלול האקדמי והמסלול היותר מסודר ומאורגן, כפי שזיהית ואמרת, גם נכנסתי אל עולם שלם של תודעה והקשבה פנימה, כן, גם בעקבות אירועים שחוויתי בחיי, ודווקא האירוע שבו אני זוכרת יותר כאירוע מכונן, הוא כזה שאני זוכרת שנסעתי לאחד מהמפגשים של הדרכה בכלל בתחום אחר, של מדריכות ומאמנות, ו... בדרך, זה היה מרחק של למעלה משעה ממקום מגוריי, וממש כמה דקות לפני הכניסה למפגש, שרה לי המנחה, שמאוד מאוד הערכתי אותה, ותמיד הייתה מסודרת ומאורגנת, כפי שאני שיקפתי את אותם ימים, והיא התנצלה ואמרה שהיא מצטערת, אבל היא הולכת לאחר כשעה ובחצה. שעה וחצי לפחות של איחור, אני בעיר שאני לא מכירה, מרחק גדול, בנסיעה, ביטול זמן, היו לי עוד הרבה מאוד דברים באותו יום, והיא אמרה, תראי, אני מציעה, אני משאירה את זה להחלטתך אם להישאר, אני מצטערת, קיים איחור, או שתישארי, או שתחזרי לביתך ומקסימום נשלים לך את השיעור בהקשר אחר, אני לא רציתי להפסיד את השיעור הזה, אבל מנגד הייתי בסיטואציה של, אוקיי, אמצע היום, אני הולכת כאן לעכב את כל התוכניות הבאות שלי, מה אני עושה? והיא כנראה שמעה את הקול הזה הפנימי שלי, קצת רוטן באותו רגע, והיא אמרה לי, תשמעי, בינתיים תכנסי לאיזשהו בית קפה בשכונה הזאת ותכתבי. מה לכתוב עכשיו, על מה לכתוב, מה פתאום לכתוב, אני בלחץ זמני, ואני צריכה להודיע גם על האיחור הזה הלאה, ולאחר שסיימנו את השיחה, החלטתי להישאר, זה היה לי מספיק חשוב כדי להישאר, נכנסתי באמת לבית קפה, אתה יודע, בבתי קפה יש לפעמים את הפלייסמנטים האלה, עשוי מנייר, מצד אחד הם מלאי צבע וכל מיני אמירות וסלוגנים עליהם, והצד השני הוא בעצם דף נייר חלק גדול, A3 לבן, אפילו עט לא אחזתי באותם רגעים, ביקשתי מהמלצרית גם עט, ובזמן ששתיתי את הקפה, התחלתי לכתוב. בהתחלה כתבתי כמה אני לא מרוצה מהעובדה שאני כרגע מתאחרת, ולמה העיכוב הזה נודע לי רק באותם רגעים, ומה אני הולכת לעשות, וזה לא בסדר, וכל הטרוניות יצאו על הנייר, אבל לאט לאט קרה שם משהו, במשך היה לי שעה וחצי להזכירך, במשך הזמן הזה התחילו לעלות שם דברים, הייתי מצויה באותם ימים, בדילמה מאוד גדולה, עמדתי לפני החלטה שהשפיעה עליי מאוד, גם בחיים אישיים, גם בפן הרגשי, גם בפן המקצועי, והחלטתי לעלות את זה על הנייר, ולשאול את עצמי, מה הדרך, לאן אני הולכת? ומצאתי שם סודות ורזים. היום הזה היה יום שבו הבנתי שמצאתי משהו. נכון, אני לא מבטלת את כל מה שלמדתי בנוסף, בתחומי רוח אחרים. הקבלה נתנה לי עולם ומלואו, לימודי ימים, האופונופונו, כל מה שהזכרתי קודם, היה נפלא ונתן לי המון כלים. אני לא מאמינה רק בכלי אחד שעובד. אבל פה גיליתי אני, כשלעצמי, כמה כוח וכמה רעיונות טובים, ואיזו דרך, אפילו הופתעתי מעצמי ממה שכתבתי, והחלטתי שאני רוצה לחקור את זה שוב, ועוד ועוד, ובאמת גיליתי שהכתיבה יש בה כוח עצום, לסייע לנו, להוביל אותנו, ולהניע אותי להחלטות, באמת ההחלטה של גן הנייר בהתחלה די ממה אותי, עשיתי איתה קצת התבוננות נוספת, ופעלתי על פיה.
אז רגע, אני רגע רוצה להיכנס לרגע הזה שם דווקא.
כן.
את יותר כתבת ושפכת החוצה, או שהתחלת לעשות טבלאות, רגע, כן, לא, בעד, נגד, מה, איך זה היה, סתם אני
רוצה. נתתי דרור מלא. אתה יודע, יש יש איזושהי שיטה, בתחום הכתיבה יש הרבה מאוד כלים ורעיונות, איך אפשר לעבוד עם הכתיבה. אבל אחת השיטות זה כתיבה ביד הלא דומיננטי. זאת אומרת, אם היד הדומיננטית שלך היא יד ימין, אז אתה יכול לכתוב ביד שמאל. הכתיבה יוצאת נורא ילדית, מגושמת, לא מסודרת, למי שלא מורגל לכתוב בשתי הידיים, אבל ברגע שכתבתי ביד הלא דומיננטית, בעצם יש הטוענים שיש כאן חיבור לילדה הפנימית, לילד הפנימי שבנו, ושם עלה הביטוי של הדברים שאני רוצה באמת. מה הייתי רוצה באמת ללא כל המסגרות, החוקים, הכללים, הסדר הזה שבו אני מתנהלת, ומצאתי שיש הרבה מאוד אופציות, הרבה מעבר לשתיים או שלוש, החיים הם לא דיכוטומיים, זה לא שחור או לבן. ובעקבות הנושאים שעלו, עשיתי באמת מעשה.
אז, רגע, באותו יום עשית באמת כתיבה ביד שמאל? זאת אומרת,
כן,
עשית ביד...
כן, פעלתי ביד השמאלית, שאלתי את עצמי שאלה, עניתי על השאלה הזאת. אני עם עצמי, כשאני מול הנייר, אני לא מחויבת לאף אחד ולשום דבר. כשבנות מגיעות אליי למפגשים, הן כותבות כתיבה זוהמת, כתיבה סקסית, כתיבה צוהלת, כתיבה מרתקת. הכתיבה היא שלנו, היא לעינינו בלבד. יש איזושהי תחושה שמי שכותב זה צריך לקבל את הערך, הערך מתקבל על ידי, נקרא לזה, תגובת הקהל. אם יש סיפורת או שירה או משהו שהוא מאוד מאוד מוצא ומסודר, אבל לא כך, הכתיבה יש בה כוח מדהים, והוא לעינינו בלבד, הכתיבה מהסוג הזה, אקספרסיבי, אינטואיטיבי, וכדאי מאוד להקשיב למה שעולה, כי יש בה הרבה מאוד מתנות. אם אנחנו רק רוצים להקשיב, או אמיצים מספיק להקשיב.
זהו, אז אני רוצה לשאול לגבי אמיצים. אני גם, אני כותב די טוב, בסדר? יחסית, ואני גם אוהב את הכלי הזה, זה בא לי יחסית בקלות, אבל אני שואל שאלה קצת אחרת. האם יש מצב שאתה מתחיל לכתוב, ואתה עלול להתבייש מעצמך, ולכן אתה תצנזר חלק ממה שעולה לך בראש, ולא תכתוב אותו? האם זה דבר שעלול לקרות? או שכשאנחנו נמצאים, או זה עניין של תרגול, או עניין של פתיחות מול עצמך, והאם באמת אנשים נתקלים במצב הזה? סתם מעניין אותי, לא תרגלתי הרבה זמן, את יודעת, כתיבה בשביל עצמי מול עצמי, איזה שיח פנימי, ומעניין אותי לדעת אם זה, אם הייתי עוצר את עצמי איפשהו, או שהייתי אף על, את יודעת, כמו בדמיונות, על כל מיני דברים שאתה אומר, יו, אסור לי לחשוב על זה, אני לא יכול לחשוב על זה, זה לא לעניין, או שאתה נותן לעצמך דרור אמיתי.
תראה, הביטוי העצמי שלנו מבקש, לפעמים הוא אפילו מתחנן בכל מיני צורות, גם זה בא אפילו דרך כאבי גוף ונפש. מתחנן שנביט בו. הכתיבה האינטואיטיבית היא מאפשרת מתנה מאוד גדולה, נכון? היא לא כל אחת מן ההתחלה. מי שלא מורגל בזה, יכול להתחיל, כמו ספרה של ג'וליה קמרון דרך האומן, ואחר כך הזכות לכתוב, ועוד הרבה מאוד... אנשים הטוענים שבכתיבה, בעצם הכתיבה, אפילו זרם התודעה, היא מקימה בבוקר, שככה המודע עדיין לא בשליטה, או לפני השינה, שזה גם זמן מקודש ויפה להתבונן על היום שעבר, או על היום שלפני, יש מקום לתרגל. כמובן שהדבר הזה לא אמור להתקיים מתוך כורח, או מתוך לחץ, או בתנאים שהם לא טובים, אבל ברגע שאנחנו מתחילים לכתוב, כן, זה דורש הרגל, וההרגל הזה הולך ומתפתח, ואז אתה גם הרבה יותר פתוח לכתוב מה שעולה על לבך. כשאנחנו ניגשים למקום הזה עם אמירות כמו אני מתבייש לכתוב, אני מתבייש להגיד את עצמי, אז כמובן שיהיה לנו הרבה יותר קשה לבטא.
לא, אבל גם אני לא אומר את זה לעצמי. אני פתאום רואה מה אני כותב, אני פתאום מפחד, אני אומר, רגע, זה טבו, אני לא יכול לדבר על זה, אסור לי לחשוב על זה, או... זה מפחיד.
היא נותנת לנו מתנה ענקית. אנחנו נחליט אם אנחנו רוצים לקחת אותו לעולם, או לא. יש בה, תוך כדי כתיבה, אנחנו יכולים לראות גילוי מאוד מאוד חומל, ולא שיפוטי. אני קוראת לזה משטור. את המשטור אנחנו שמים בצד, ואנחנו נותנים באמת דרור. זה כמו שאתה כותב יומן, או אפילו מדבר עם עצמך, במחול של מחשבות. אז דווקא הכתיבה יש בה איזה סוג של... עוגן, ברגע שאני מעלה את הדברים על הכתב, זה לוקח זמן, זה עניין של תרגול, אבל הגילוי הפנימי מעניק לנו כוחות. אפשר גם לכתוב במהלך, לבכות, לכעוס, לשמוח, לצחוק, להתרגש, זה היופי. הרגשות עולים, בדיוק כמו שאנחנו מעלים אותם בדיבור, וכמובן ההבנה והקבלה של מה שעלה, זה חלק מתהליך הריפוי.
תגידי, אגב, את עושה את זה על מחשב או רק על מחברת?
לא,
או...
לא. יש, אתה יודע, לפעמים אנחנו נמצאים באיזשהם סיטואציות שאין לנו כרגע כלי כתיבה, אתה ראית גם בבית קפה רחוק ללא כלי כתיבה, אני יכולה למצוא את המקום לכתוב, אני מאמינה בחיבור של הראש ליד, ולכן אני לא משתמשת במחשב, המחשב גם גורם לנו הרבה מאוד לתיקון שגיאות ואותיות, ואנחנו עובדים על ה... גופנים וקצת הורדה של שורות ומתחילים להתעסק בזה, והזרם התודעה נקטע. אפשר לכתוב גם בנייד, אבל אני באמת מעודדת לכתוב, להשתמש באותה כתיבה שהיא כתיבה מחוברת, שהגוף בה גם עושה את העבודה, ומקרקע ממש, כותב את המילים, יש בהתנהלות הזאת עבודה שהיא מאוד מאוד פותחת ומאפשרת.
אז כמה מחברות יש לך?
דרך אגב, בהקשר של החומרים, גם במפגשים אצלי, אני לא נוטה להתקבע אך ורק על נייר רגיל או מחברת. אני מזמינה אנשים להביא מחברת שכיף להם לכתוב בה, אבל אנחנו יכולים לכתוב על נייר פרגמנט ונייר שיוף ונייר טואלט, רחמנא ליצלן, ואפשר לכתוב על אפילו עץ ועל עלים ועל גלויות ועל תמונות ועל קטעי עיתון. אין איזה סוף. זה מזמין אותנו לעבודה, וגם החומרים, הייתה לי פעם סדנה במקום שהוא נראה כנגריה, עם המון שבבים של עץ, וגם האווירה עצמה בתוך הסדנה, עם כל החומרים והמרקמים שאנחנו מזמנים לנו, שנמצאים בסביבה, הם אלה שיכולים גם מאוד להשפיע על הכתיבה אחרת.
לגמרי, אם אני הולך עכשיו לחוף הים, ויושב שם וכותב שם, זה יוציא משהו אחד, ואם אני הולך למשרד, זה יוציא משהו אחר כנראה.
יכול להיות, בכתיבה מהסוג הזה אין תכנון. גם אין בהנחיה. המתווה, יש גם כמובן תרגילים מונחים, יש תרגילים שאפשר לעשות באופן עצמי, יש תרגילים שמתבצעים תחת הנחיה של המנחה, אבל אנחנו כותבים, ובמרבית המקרים אנחנו לא ממש יודעים מה הולך לקרות בהמשך, אנחנו נותנים... למילים לגלות את עצמן.
מדהים. אז תגידי, כמה מחברות יש לך בבית כרגע?
שכתובות. יש לי הרבה מחברות, אני מאוד אוהבת את כל מה שקשור לנייר, אבל זה לא מהיום, זה תמיד. אני יכולה לכתוב על כל דבר, אפילו על אריזת נייר מיוחדת שקיבלתי בחנות מתנות.
אז רגע, אם אני עוסק בזה באופן קבוע, אחרי מותי יכולים למצוא עליי דברים, חבל הזמן, לא?
קודם כל, אם זה מעניין אותך מה ימצאו אחר כך, זה כבר עניין מסוים.
האמת שזה מאוד מעניין אותי. אני חייב להגיד לך שהיום, בעידן של ימינו, שאנחנו מצלמים כל כך הרבה, ואת יודעת, אנחנו, אני ואת, את נראה לי קצת טיפ-טיפה יותר מבוגרת ממני, אבל אנחנו בעידן של, וואלה, כאילו, לא היה לנו כלום. מה היה לנו? שתי תמונות מהילדות? אני היום מחפש תמונות של הילדות שלי, אני לא רואה כלום. אני לא רואה את ההורים שלי בתור צעירים. ושהילדים שלנו יחפשו, את יודעת, בבוא היום, יסתכלו על דברים, אני בגלל זה מצלם המון את הילדים שלי, כדי שהם יראו גם אותי, גם אותם, גם את אשתי. זה, יש בזה קטע, ושיגלו דברים עלינו פתאום, או איזה משהו שכתבנו, זה נראה לי משהו באמת מיוחד שיכול לקרות עבורם.
כן, אם יש חשש כזה, זה קורה לעתים, גם בתוך המפגש עצמו, כשאנחנו יושבות וכותבות זו לצד זו, אני דואגת שלכל אחת תהיה את המרחב כתיבה שלה. כדי שצריך איזושהי פרטיות עם הדבר הזה. יש כל מיני אמצעים, שיטות ודרכים, להשמיד את זה, להכחיד את זה, לקחת את זה,
לא, אני דווקא רואה בזה משהו מגניב. אני רואה בזה משהו מגניב. אני רואה בזה דווקא משהו, לי יש ערימות של מחברות אגב, ערימות, ואני בן אדם לא מסודר יחסית, אז יש לי מחברות שאני כותב בהן את הכל, הכל ביחד. זה יכול להיות פתאום תרגיל בכתיבה, ופתאום דמיון מודרך שאני כותב, ופתאום לא יודע מה, איזה הדרכה שאני כותב, ופתאום מה צריך לעשות היום.
כן.
אז נראה לי מגניב למצוא את זה דווקא בבוא היום.
אתה רואה? אז הנה כבר שינית דעתך. הנושא הזה של המילים שעולות הן גם עבודה, בעיקר עבור עצמנו, לראות איפה היינו לפני כמה שנים, איפה אנחנו נמצאים היום, איך התייחסנו לדברים, זה ממש מרתק לראות את התהליך עצמו דרך המילים הכתובות, למי שרוצה לחזור ולהתבונן, יש כאלה שמחליטים פשוט להעלות את זה על הנייר, ובזה הם סיימו. הם עשו את הוונטילציה של הרגשות, זה יצא, זה עלה באופן שזה עלה, והם עשו עבודה עם הדבר הזה וזה נשאר.
אז תגידי, לאיזה דברים, נגיד, זה יכול לעזור לי, או לאנשים בכלל? במה משתמשים לכתיבה כזאת אינטואיטיבית?
אוקיי, קודם כל, איך הכתיבה יכולה לסייע לנו, שאלת גם קודם, היא יכולה, קודם כל, אנחנו יכולים להביע מחשבות שלנו, ורגשות באופן שהוא נטול איזה שהם קיבעונות, זה יכול להיות מאוד מאוד אותנטי וזורם, בלי איזושהי התערבות חיצונית, כל מה שקשור למאוויי הלב וחשקים, רצונות, אז כבר במקום הזה זה יכול מאוד מאוד לסייע לנו, לראות איפה אנחנו נמצאים, מה אנחנו רוצים, לאן אנחנו הולכים. הכתיבה הסוג האקספרסיבי הבעתי הזה, כיוון שאנחנו מביאים את המילים שלנו, היא מאפשרת לנו גם לגלות מה טוב לנו ומה לא, אם אני לפני איזושהי החלטה עסקית, אני בודקת עם עצמי באופן הכי אותנטי שיכול להיות, מה הן ההשלכות של זה, האם זה מתאים, האם זה נוח לי, באיזו הוויה אני אתהלך ברגע שאני אהיה בתוך הסיטואציה הזאת, ולפעמים הכתיבה מגלה לנו שכדאי לנו לעשות איזה שהן ערכויות לקראת הדבר הזה. הכתיבה מאפשרת לנו גם מאוד לפתח את היצירתיות. דרך האומן של, אני חוזרת עליו שוב, של ג'וליה קמרון, הראה לנו את זה בשלושה דרכים, אבל היא גם מניעה אותנו לעשות דברים חדשים. גם אם זה ברעיונות יצירתיים, שאנחנו יכולים לעלות במגוון אפשרויות, תרגילים שמניעים אותנו, לפעמים תרגיל אחד יכול לפתוח לנו עולם ומלוא, בנייה קדימה ופעולה. ואתה יודע, אומרים שהכתיבה לא חייבת להיות טובה. מה שחשוב זה שהיא תהיה טובה עבורנו. וברגע שהיא טובה עבורנו ונותנת לנו את המקום החומל, החברה הטובה, החבר הטוב שלנו, שאנחנו יכולים להתייעץ איתו, אם כרגע אין אף אחד בסביבה, ולקבל ממנו עצות חכמות, זה דבר נפלא. יש לנו הגים לכתוב מכתב לעצמם בעוד כמה שנים, בעוד 3 שנים, 5 שנים, או לקבל אפילו, לכתוב מאותה דמות אלינו היום, לכתוב על הדרך שעברנו. כבר שם, הדמות העתידית שלנו, הבוגרת שלנו, דמות חומלת, מעודדת, ומספרת לנו על הדרך שעברנו, ותוך כדי זה כבר נגלים לנו הרבה מאוד רעיונות, מאוד מעניינים.
בעבר אגב, העברתי סדנאות של כתיבת מטרות ויעדים, חזון וכל מיני כאלה, גם היום אני עושה את זה, אבל בעבר עשיתי את זה עם, באמת, וסיימנו את זה עם מכתב לעצמנו, שיגיע אלינו בעוד שנה. והם היו, כל המשתתפים, נותנים לי את המכתבים, וכעבור שנה הייתי שולח להם את זה.
כן.
והם היו מקבלים את זה בדואר. והם היו בשוק לחלוטין. על הנדי, מה נשמע, מדבר עדי. זה קטע.
שאלת מקודם, מה יהיה עם המכתבים אחר כך? תראה, אנחנו ביום-יום שלנו בלחץ. בכלל יום-יום, כל מה שקורה מסביב, וגם בהחלטות ובפעולות שאנחנו מתוכננים, אנחנו מודעים, אנחנו חושבים, ומה שהכתיבה מאפשרת זה פשוט לעשות מעקף למודע. כשאנחנו כותבים את האירוע, אז אנחנו נרגעים, אנחנו עושים איזושהי ונטילציה, גם אם אני בזמן כעס מאוד גדול, אני כותבת את זה, זה שקוראים לזה גם כתיבה מדיטטיבית, מייצרת לי איזשהו שקט, דברור של רגשות. כשאתם כועסים, תנסו לכתוב, אני פונה לקהל שלך, ותראו את התגובה שלכם, כי זה באמת, קודם כל זה מוריד הרבה מאוד מהמתח, והפעולה הפשוטה הזאת של הכתיבה היא מייצרת שקט, ומהשקט הזה, כשהמיין שקט, אז אפשר לפעול. יש מחקר מאוד ידוע שסליגמן כתב עליו בספרים שלו, של הנזירות. אתה מכיר את המחקר הזה?
לא.
זה מחקר, אני חושבת שזה מ-1932, אל תתפוס אותי בדיוק בשנה.
לא, אני אתפוס.
אוקיי. אז זה מחקר שנעשה על קבוצה של נזירות במנזר נוטרדאם. והן נכנסו בעצם למתחם שבו החיים שלהם היו זהים זה לזה לחלוטין. הם אכלו את אותו מזון, הם התפללו את אותן תפילות באותן שעות, הם ישנו באותן שעות, לבשו את אותם בגדים, ואפילו תלו כביסה באותו מקום. וברגע שהם נכנסו, ביקשו מהם לכתוב מעין יומן שמתאר את החיים שלהם. ליוו אותם לאורך כמה שנים, כמה עשרות שנים, וגילו שנזירות שהשתמשו במילים חיוביות, והיו בהודעה על מה שיש להן, מילים שיש בהן תקווה, אהבה, שמחה, הצלחה, אורך החיים שלהם, מבחינת אריכות החיים, היה פער מאוד מאוד משמעותי, לעומת אלה שכתבו דברים שנעדרו עם המילים הספציפיות האלו, שראו את החיים שלהם בצורה יותר פסימית. ולא ראו את נקודות האור. אז גם כתיבה של הודיות, יש לה הוכחה, הנה הוכחה גם מחקרית, להצלחה של הדבר הזה. גם מחקרים מצאו, דוקטור ג'יימס פיינבקר ועוד רבים אחרים, בתחילת שנות ה-70 התחום הזה החל יותר להתפתח, ומצאו שיש שיפור משמעותי, גם באפקט של אנשים שחלו באסטמה, חולי עץ, סרטן שד, אנשים שהתמודדו עם יתר לחץ דם, עם אכילה מופרזת, אפילו אנשים מבוגרים שהיו מגיעים באופן תדיר ותחוף לרופאים, הפחיתו את הביקורים שלהם במרפאה בעקבות התערבות של כתיבה. היה מחקר גם מאוד ידוע על חולי אסטמה, מי שמעוניין יכול למצוא את זה גם ברשת, איך זה מפחית מדדים, זה לא מרפא, הכתיבה היא לא מבטלת עכשיו את את החולי עצמו, אבל היא בהחלט מאפשרת להתערבות להיות הרבה יותר קלה, ולהתמודד פחות עם תסמינים. וזה היופי שלה. יש כוח תרפויטי גם לכתיבה של מכתבים, ולא לשלוח אותם אפילו. כן. לכתוב מכתבים גם מאיתנו אל הילד או הילדה שהיינו בעבר, לשמוע את קולם.
אגב,
שלהם,
אגב אני, זה הזמן לחשוף, והנה וידוי, למי ששומע או צופה, בכיתה ו' פנתה אליי, אני הייתי בקיבוץ אילות, גדלתי בקיבוץ אילות, ו...
יופי, אני גרתי לא רחוק משם, באילת.
איפה? באילת, וואלה, סחתן.
היינו באים לבקר בקיבוץ.
אז כן, הייתם באים לגנוב אופניים, ואנחנו איזו, זה, בטח עם הילדים שלך, או לא יודע מה, ממקרייך, אז הלכנו מלחמות הבנים, אנחנו נדבר על זה אחרי זה.
אוקיי.
בקיצור, ואז אחת החברות שלי מכיתה, כיתה מעליי, שגדלו ביחד כזה בקיבוץ, אז היא אמרה לי, יש עכשיו תחרות כתיבה במשמר לילדים, בעיתון משמר לילדים של פעם, זה נשמע כזה עתיק, וואו. בוא נכתוב כתבה וננסה להתקבל. אז אמרתי, יאללה, סבבה. אז אני כתבתי כתבה, אני לא יודע, אני לא זוכר אם היא כתבה כתבה, אבל אני שלחתי את הכתבה שלי, כן. התקבלתי והייתי כתב לילדים ונוער למשך כשנה, פחות או יותר, בעיתון משמר לילדים, והייתי שולח להם כתבות אחת לאיזה חודש, חודשיים, וזה קטע...
מאוד עצים וחיזק אותך, אני מניחה.
קטע זייתי, סתם, אני חושב על זה, זה מצחיק אותי. ו... שילד בכיתה ו' והופך להיות כתב בעיתון. תגידי, ובדרך האומן, אם אני זוכר נכון, לפחות אחד מהתרגילים זה כתיבה אינטואיטיבית על הבוקר. נכון? יש שם איזה משהו
כזה? זה המתודה, דפי בוקר, כן. יש שם יחסים את זה לג'וליה קמרון, ויש שאומרים שזה עוד לקודמים לה. דרך האומן, אם תרצה ככה בבריף קצר של הספר שלו, יש בו שלושה כלים. הכלי הראשון, כמובן, כתיבה דפי בוקר, זרם התודעה. ברגע שאנחנו קמים, הקימה בבוקר, כמו שאמרתי, עדיין ככה גלי אלפא, יש לנו אפשרות, אגב, גם הנזירים הבודהיסטים, בזמן שהם מתארגנים ליום הלמידה והעבודה שלהם, הם קודם כל קמים, כמו מועדון החמש בבוקר כזה, מסדרים קצת הסביבה שלהם, שותים מים צלולים, ועושים איזושהי עבודה, שהיא עבודה תודעתית נקייה, ואז יוצאים אל היום. אז גם כאן, ג'וליה קמרון באמת מאוד מועדת את כתיבת הבוקר, את דפי הבוקר, ומתוך זה אנחנו יכולים לכתוב על כל מה שעולה, מה מתוכנן לנו, מה היינו רוצים שיקרה, גם אם יש בנו עדיין שיערים של יום אתמול, של התלבטויות, של כעסים, של מחשבות, זה נפגע. הדבר השני שהיא מעלה בספר הזה, זה נקרא בעצם יום אומן, שהיא ממליצה מאוד לכל אחד, אני מתרגלת את זה מדי פעם, זה נפלא. לקחת לנו יום שהוא יום חופש משל עצמנו, ולעשות בו דברים שהם לא מן ההרגל. להתלבש קצת אחרת, לנסוע למקומות שלא היינו, לחקור דברים אחרים, לתת ככה לזרימה של היום להתקיים, ומתוך זה יש הרבה מאוד עולם יצירתי שמגיע ונפתח לנו, דווקא שלא לא לשמע ולשמע. ודבר נוסף שהיא מציעה בספר זה נקרא הליכה, היא מאוד מצדדת בהליכה של בערך 20 דקות עד חצי שעה, נטולת טלפונים והפרעות, ניתן להדעד בראש איזשהן שאלות, מה הדבר הבא, מה האתגר הבא, איפה אני עומד, איך להתמודד עם X, מן דהו, ובעקבות ההליכה השקטה הזאת, מחשבות עולות, ואנחנו יכולים להגיע אחר כך גם לביתנו ולכתוב, ויש פה בעצם שלושה כלים שהם עובדים, לא סתם הספרים שלה נמכרו ב... מיליוני עותקים. אני לאחרונה, כן. היא בת 75 אגב עכשיו, אני לאחרונה השתתפתי בשני וובינרים שלה, אפילו סיכמתי אותם, אז אם מישהו מהמאזינים שלך רוצה לראות את הסיכום, חינמי, אצלי בדפים, אפשר פשוט להוריד, היא מרתקת.
מדהים.
מה שהיא אומרת בעצם זה שהכתיבה היא נתנה לה הרבה מאוד כלים, סיפור חייה הוא סיפור מאוד מעניין, אבל הכתיבה נתנה לה גם כלים להתפתחות אישית ולהתמודדות עם הרבה מאוד משברים. אחד ההסברים לכוח של הכתיבה בהתמודדות עם טראומות למשל, זה, וגם נניח אובדן, זה נמצא בתוך המושג שנקרא ריפריימינג, מזכור. זאת אומרת, כשאני מסתכלת על בעיה או על כאב שהיה לי, או על איזשהו נקודת מבט רגשית שמאוד מאוד הפעילה אותי, מנקודת מבט אחרת. אני כותבת את זה, ואני מסתכלת על הבעיה ועל התחושות שעולות לי בעקבות הכתיבה, ואז זה הופך את המחשבות שלי ליותר בהירות, ליותר קוהרנטיות. ומשם כמובן אני יכולה לפעול. יש מאות רגילי כתיבה מאוד מגוונים, מאוד מעניינים.
זה ממש מזכיר לי, אני מלמד NLP, ואני NLP טרנר, אז... אז זה מזכיר לי, ב-NLP יש המון המון תרגילים השלחתיים, שאתה בעצם ממסגר תפיסה ממקום אחר, ואתה בא לאותה סיטואציה מכיוונים שונים, וזה ממש סוג של מסגור כל הזמן מחדש, אתה כל פעם בא ממקום אחר, ובצורה השלחתית מאוד מגיע לתת המודע שלך, ואז אתה מגיע לפתירה של המון המון קונפליקטים פנימיים.
נכון, מדהים, מדהים. גם שימוש בטקסטים, בשירה, בסיפורת, יש סיטואציות שבהן קל לנו יותר להזדהות עם דמות, ודרך הדמות הזו אנחנו בעצם יכולים גם להביע את מה שמתרחש בחיינו, או לייצר את הדיאלוג. אפרופו, דיברת על NLP, שיטת הגשטלט למשל, הכיסא הריק, אם אתה מכיר, אתה יכול גם לייצר סוג של דיאלוג כתיבה גם בהקשר הזה. לכתוב בכתב או להתנהל בדו שיח, שהוא לא באמת קיים במציאות, אלא אתה מעלה אותו על הכתב, ואז אתה יכול יותר לעדן את הדברים שאתה רוצה לומר. יש הרבה מאוד תרגילים שהם אפילו מתייחסים לסיטואציות שאנחנו חווים ביום-יום. נניח מישהו כותב לך איזושהי תכתובת בוואטסאפ, או באיזו הודעה, ואתה לא תמיד שומע את האינטונציה של האדם הכותב, וזה יכול ללבות מאוד, או להוציא דברים מהקשרם, בשיחות וואטסאפ שלא התכוונו בכלל להיכנס לסיטואציות שכאלה, ואז ברגע שלוקחים קטע, מקטע מתוך השיחות הללו, ורואים איך האהודים השנים, איך התחילה שם איזושהי שערה רגשית, שלא הייתה בכוונה כזאת או אחרת, כותבים אותה, ונותנים משמעות מה באמת רצה אותו אדם לומר לנו, ומה אנחנו רצינו לענות, אנחנו רואים הרבה מאוד חמלה ועידוד והסתכלות אחרת, זה גם סוג של...
זה מזכיר לי, זה מזכיר לי תמיד את המערכונים האלה של איזה מישהו שולח לבחורה אס-אמס, ואז כל החברות שלה מפתחות את הוואטסאפ הזה, מה היה שם, מה הוא אומר לה, אל תעני לו, כן תעני לו, תתני לו לחכות, כל מיני דברים כאלה.
יש
מזה,
בהחלט. ובאמת הנושא השלחתי, דיברת קודם על השלחתי ב-NLP, אז גם בכתיבה אנחנו יכולים להשתמש בכל מיני חומרים, אני אוהבת מאוד להשתמש בגלויות, בחפצים, בקלפים, יש כל כך הרבה נושאים, תחומים שנמצאים סביבנו, שאנחנו יכולים גם איתם לייצר, או באמצעותם לייצר דיאלוג פנימי, או כתיבה בעקבותיהם, ומשם ההתבוננות על עצמנו, ועל מהלכים שאנחנו רוצים לבצע בחיים, הרבה יותר קלה ומזמינה.
כן, תגידי, בואי נדבר על איזה תרגיל, תני לי איזה תרגיל ככה, שאנשים יכולים לתרגל. ממש פרקטי, אם עולה לך, קופץ לך איזה משהו, שאנשים יכולים לתרגל בשביל להגיע לתוצאה מסוימת, לא יודע איזה תוצאה, זה יכול להיות עסקית, זה יכול להיות אישית, זה יכול להיות משהו, איזשהו תרגיל, לא משנה איזה.
יש כל כך הרבה תרגילים, תרגיל אחד למשל, אפרופו מכתב שאנחנו דיברנו קודם, עליו, אם אנחנו נמצאים בסיטואציה של סכסוך, או איזשהו נתק מאדם מסוים, ואנחנו רוצים לעשות שם איזושהי עבודה, רוצים לבדוק או לומר את הדברים שלנו ו... הקרקע היא לא פוריה, אני מאוד מציעה לכתוב לו מכתב, אין שום צורך לשלוח אותו. אבל לכתוב מכתב שדרכו, דרך המילים העולות על הכתב, אנחנו יכולים לייצר סיטואציה שבה אנחנו מסתכלים אחרת, מה היה שם באירוע, לנתח את האירוע, לכתוב את הדברים מנקודת מבט קצת יותר רגועה, ואז אם אנחנו רוצים לעשות איזושהי פעולה בעקבות זה, אנחנו יכולים כבר להגיע הרבה יותר מוכנים. תרגילי כתיבה הם מאוד מגוונים, למשל, הודעה בעיתון, אפשר לקחת איזושהי הודעה בעיתון, ולהמשיך ממנה כתיבה, לראות למשל מה הדמויות רוצות לומר, לאן הן הולכות, מה היה ביניהם לפני, מה היה אחרי, תרגיל כתיבה שתמיד עובד, זה פתאום נפתחה הדלת. אני יושב בחדרי, במשרד שלי או בביתי, פתאום נפתחה הדלת, מי יגיע? קצת מחמות הלב וחשקים, מי היית רוצה שיגיע אליך? תרגיל מאוד עוצמתי גם הוא, אם לא הייתי מתבייש או נבוך או מסוגר, הייתי רוצה לומר ש, או הייתי רוצה להגיד לך או לך ש, ומתוך זה גם עולים הרבה מאוד דברים. אלה תרגילים מאוד בסיסיים, אתה יודע שאני ככה בתוך שיח איתך יכולה לומר, אבל הכתיבה התרפויטית היא באה בתוך איזשהו סבב של שיח מקדים ושימוש בכלים וחומרים ואווירה שמזמינים באמת את הכתיבה להיות מאוד מאוד משמעותית.
מדהים, מדהים, נשמע מדהים. בואי רגע נחזור על זה, רק שאנשים, רגע, רק על הכותרות, כדי שאנשים יוכלו לתרגל את זה. אז אמרנו, תרגיל אחד, זה אם נפתחה הדלת, ומשם הזרום, נכון?
כאילו משם... אפשר להסתכל על זה גם כך, אפשרי, יש, תראה, אפשר להיכנס גם אליי לתוך הקבוצה, לעקוב אחרי גם ברשתות, יש שם באמת מאות תרגילים, אני מעלה כל הזמן, כל יום שישי, גם היום אנחנו מצלמים ביום שישי בבוקר, כל יום שישי אני גם מעלה תרגיל כתיבה לפרשות השבוע, תרגיל כתיבה מאוד עכשווי, רלוונטי לחיים שלנו.
מגניב, בפייסבוק איפה ימצאו את זה?
בפייסבוק, באינסטגרם, בלינקדין, בטיק טוק, איפה שתנסו תמצאו.
בטיק טוק, בטל.
גם בטיקן, אתה רואה?
סחתן.
כן, עליתי גם לטיק טוק, אני מאוד שמחה דווקא לראות את הפלטפורמה הזאת. כמובן, כמו בכל מקום, אתה יכול לבחור מה אתה רוצה לראות ומתוך מה אתה מתרחב, אבל כדי באמת להגיע לקהלים גדולים וגם להעביר את זה הלאה, מצאתי שיש עולם ומלוא גם ברשתות האלה. אז הנה, גם מתוך האקדמיה הסגורה והמאוד מאוד מנותבת וממוסגרת, יש עולמות חדשים, ואני חושבת שאנחנו יכולים לזרום, אני לא אומר לך שזה היה לי קל, כן, אפרופו זה גם משהו שהתמודדתי איתו בכתיבה, לאן אני רוצה להגיע ואיך אני רוצה להיחסם. גם העובדה שאני מגיעה לפודקאסטים עכשיו ומצטלמת, יש מקומות שבהם אני מעדיפה בגלל שהנושאים שעולים בתוך המפגשים, הם נושאים מאוד 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 רגישים, אני לא יכולה לכתוב על מה שנעשה בתוך המפגשים.
אז את יודעת מה? אני רגע, אני רוצה להעלות איזה נקודה שנראה לי לא נגענו בה מספיק, כאילו נגעת בה מאוד, אבל אני רוצה להדגיש אותה.
כן.
אני חושב שאחד, ואפרופו טיק טוק, פייסבוק, אינסטגרם וכל הדברים האלה, אחד הדברים שלפי דעתי משפיעים עלינו מאוד מאוד לרעה, יכולים גם לטובה, אבל בהכללה גם מאוד לרעה הרבה פעמים, זה ההסתכלות כל הזמן ימינה ושמאלה. ואנחנו כל הזמן, כשאנחנו ברשתות, ובוויינט היום, ובכל מקום, אנחנו כל הזמן מאוד מאוד
מושפעים,
כן, מכל מה שקורה מסביב, ואנחנו נכנסים לסערת רגשות, רואים את איזה, לא יודע מה, איזה קולגה שלנו, איזה מתחרה שלנו, בסדר, כל אחד שיחליט איך הוא קורא לזה, נמצא בשדה תעופה, הנה אני בשדה תעופה, טס לזה, הנה אני בהרצאה, הנה אני בסדנה, הנה אני פה, הנה אני שם. ואתה אומר, יאללה, אין לי כסף עכשיו, אני לא יכול, אני לא פה, אני לא שם, למה הוא שם ולא אני? ואני חושב שיש משהו בכתיבה שמאוד ממרכז אותך ומסתכל פנימה, במקום להסתכל רגע החוצה, רגע לבדוק מה יש לי פה, את הכלים שיש לי.
מה מתאים לי? מה נכון לי?
מה מתאים לי, מה נכון לי, אבל גם לזהות אותי בתוך המקום הזה, ואת החיבור הפנימי הזה לנפש שלנו, האמיתי.
נכון,
ובאמת מה מתאים, מה מתאים ומה נכון, ואני חושב שמי שעושה את זה, אם זה במדיטציה אגב, או אם זה בכתיבה אינטואיטיבית, או כתיבה מדיטטיבית, שלפי דעתי זה ממש מדיטטיבי, הכתיבה הזאת,
ממש.
אני חושב שזה ייתן להמון אנשים איזה שהם אנרגיות חדשות וכוחות פנימיים, כדי לזהות באמת מה מדויק עבורם.
נכון.
וזה מאוד יצמיח.
כן, וגם, אתה יודע, יש, כמו שאתה אומר, יש דברים שיכולים מאוד להפתיע אותך. אתה יכול לגלות שאולי נישה מסוימת שלא עסקת בה עד היום, או תחום מסוים, יכול לעניין אותך, ולבדוק האם זה מתאים, האם זה לא מתאים. הכתיבה יכולה מאוד מאוד להפתיע, יכולה לתת לנו גם קר של אפשרויות, גם בפן היצירתי, יש המון המון תרגילים, והרבה אפשרויות באמת לבדוק בהחלטות יצירתיות, אפילו בצעדים קטנים, איך אני מתקדם לקראת משהו, וגם נותנת לנו הקשבה, חמלה, עידוד, וכמובן מה שיש בחוץ נמצא בחוץ, קל מאוד להגיד את זה, כן? אבל בתוך המהלך הזה של ההתבוננות והקשבה פנימה, בעיקר הקשבה, אני קוראת לכתיבה חדר הסודות הפרטי, לא צריכה לנפנף בו לא בפייסבוק ולא באינסטגרם, את התהליכים שאני והאנשים שעובדים איתי ואנשים שמגיעים למפגשים הכלליים, אנחנו רואים את זה, יכול להיות שהסיפורים והסיטואציות והתמונות והלבוש משתנים בינינו, אבל כולנו בני אדם וכולנו יש רגשות וכולנו חווים חוויות בחיינו, ולרוב אנחנו גם מתמודדים ומרגישים את אותן רגשות בסיטואציות מסוימות, והכתיבה נותנת לזה איזשהו מקום של שקט וסידור של המיינד שממנו, כמו שאני כל הזמן חוזרת ואומרת, אפשר לצאת לפעולה, או להחליט שלא, יש פלטפורמות שפחות מתאימות לי, אני יודעת באיזה מקומות אני אוהבת לעבוד, ובאיזה מקומות לא. אני קוראת אגב לסדנאות שלי מפגשי כתיבה, אני לא קוראת לזה סדנה. גם השם של העסק שלי, עת לדעת, בית למפגשי כתיבה, זה ממש בית, אנחנו חוזרים הביתה. והמפגשים הם לא סתם מפגשים ולא סדנאות, לא שאני מבטלת את נושא הסדנה, אבל אני חושבת שבנושא מפגש אנחנו פוגשים גם את עצמנו, גם פוגשים עוד אנשים אחרים, אבל פוגשים את עצמנו דרכם ודרך הכתיבה, ושם מתבצע התהליך האמיתי. אנחנו כבר מזמן יודעים שמה שיש ברשתות הוא נפלא, אפשר לקבל שם השראה ולראות, ואני, בעולם שלי, אני חושבת שהנושא של הקולגיאליות והתאימה, אני מאוד מדרבנת את אנשים שמגיעים לעבוד אמיתי, לראות ולחוות פוסדות. זה מאוד חשוב. זה מאוד חשוב, כי כל אחת מביאה את מרקולטת האישיות שלה, את הדרכים שבה היא עובדת, וזה ממש ממש חשוב, ולהתנסות, ומתוך זה באמת לקבל את המיטב.
אגב, פרק קודם שעלה היום אנחנו מצלמים ביום שישי עכשיו, אז היום גם העליתי פרק שצילמתי לפני שבוע בנושא תקשור. אני חושב שאחד הדרכים לתקשר עם האינטואיציה שלך, נכון, ולהתחבר לעצמך זה דרך הכתיבה, ואני יכול גם להגיד עוד איזה אנקדוטה. לפני איזה 15 שנה הייתי באיזה ליווי אישי עסקי נקרא לזה, אולי עברו 8 שנים, 9 שנים, יכול להיות שאני קצת טועה בזה, והמאמן שליווה אותי אמר לי בבוא היום, כאילו באחד הימים, הוא אמר לי, תשמע, תגיד לי, איזה דמות אתה מאוד מאוד אוהב, מאוד חשוב לך, מאוד אכפת לך? אמרתי לו, תשמע, אמא שלי נראה לי. אז הוא אמר לי, יופי, אתה כותב מכתב, מהלב, בלי הכבוד, בלי שום דבר, על כל הדברים שאתה רוצה להגיד לאמא שלך. ואני כזה הולך הביתה, אז אני הולך הביתה, אני יושב וכותב את המכתב, שולח לו, הנה זה המכתב. שלחתי לו אימייל, הנה זה המכתב, הוא אומר לי, לא, 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 חמוד. זה לא המכתב. זה המכתב שאתה רוצה להראות לי שאתה כותב. עכשיו תכתוב את המכתב האמיתי. שלחתי לו עוד פעם, אחרי זה כמה ימים. אז הוא אומר לי, לא, 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 חמודי, זה המכתב שהמשופר של מה שאתה רוצה שאני איזה, עכשיו תכתוב עוד מכתב, אבל באמת, אמיתי, מכל הלב, עם כל הדברים שאתה רוצה להגיד. ובסוף כתבתי את המכתב, ובסוף קיבלתי את אישורו בסופו של דבר, ואז נפגשנו בדיזינגוף סנטר, בצד הפחות רועש של דיזינגוף סנטר, שם היינו יושבים בבית קפה, למטה, והוא אומר לי, הבאת, הדפסתי את המכתב וזה, אמרתי לו, כן. הוא אומר לי, יופי, חכה פה שנייה. הלך, דיבר עם איזה זוג בשולחן ליד, אומר לי, קורא לי, אומר לי, בוא, 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 בוא. אני מסתכל עליו. עכשיו, זה היה ליווי שאני אמרתי, אני עושה מה שאומרים לי, לא מעניין אותי, אני בתוך זה. ואז אנחנו יושבים, הוא כאילו קורא לי, אני מצטרף, הוא אומר לי, יופי, תקריא את המכתב, אני מקריא את המכתב, והם מתחילים לבכות, שני ה... כאילו, זה היה אמא ובן, אמא כאילו בת איזה 70, והבן בן איזה 50, לא זוכר משהו כזה, חיבקו אותי, אחרי זה הוא אמר לי, עכשיו שלח את זה לאמא שלך, אחרי זה זה היה, גם עם אמא שלי היה שם אמוציונלי וזה, אז סתם זה מעלה לי ככה אנקדוטה, כן, אנקדוטה כזאת,
תראה, אתה אמרת קודם, הוא מאשר לי או לא מאשר לי, בהקשר הזה, אני לא יודעת מה שיטת העבודה ואיך הוא עבד איתך, אבל מה שאנחנו כותבים...
זה היה דיקטטורה, זה היה שיטה דיקטטורית.
אוקיי, אבל מה שאנחנו כותבים בגדול, הוא לא לאישורו של אף אחד. הכתיבה הזאת לא דרוש לה, לא ניסיון כתיבה, לא כישרון כתיבה, לא כתיבת הלב. כל אדם שמרגיש ורוצה לבטא את עצמו, יכול וצריך לעשות את זה, והוא לא צריך את אישורו של אף אחד, כמו שאמרת.
לא, זה רק אנקדוטה, חבר'ה, זה לא... זה אנקדוטה, זה סיפור, זה משהו אחר.
אבל אין ספק, בהקשר של באמת הכתיבה להורה, הכתיבה לבן זוג, הכתיבה לילד, יש בזה הרבה מאוד עוצמות, ברגע שאנחנו מתמסרים ומעלים את הרגשות, אנחנו יכולים לראות הרבה מאוד דברים שבשיח השוטף, בהתנהלות היומיומית, לא בא לידי ביטוי, והכתיבה מאפשרת לנו גם לגלות הרבה מאוד חמלה ורקות.
אבל מה שאני אוהב באמת, זה היכולת לנקות, לנקות את הרעשי רקע ולנקות, להגיע לאמת האמיתית, של מה שאנחנו לפעמים חוששים ופוחדים להגיד לעצמנו. אני חושב שבכתיבה, ושוב, לא התנסיתי בזה מספיק, אני צריך להתנסות אולי לגמרי, אבל באמת להגיע שוב, לאמת האמיתית שלך, ולא לברוח מעצמך, כי אנחנו, שוב, אני אומר את זה על עצמי, אני מניח שגם אנשים אחרים, המון פעמים יודעים את התשובות, יודעים את האמת, לא מוכנים להגיד אותה, חוששים להגיד אותה, ואני חושב שהדף והעת יכולים להכיל את הדברים האלה ובאמת לחבר אותנו לעצמנו, וכמו שאמרת, להחזיר אותנו הביתה.
יש לנו ויטמין ללא עלות, לא צריך לא משאבים, לא זמן, לא תפורה, שום דבר. פשוט לקום בבוקר ולתת, להגיש את כמה דקות האלה לכתיבה. היא מנקה, היא ללא התמכרות, היא מחטה, היא מחדשת. באמת, יש בה רק תועלות. יש לי איזה קטע קצר שהכנתי, אם אני אוכל ברשותך להקריא, שבדיוק מדבר על, על הכוח המדהים הזה, במקרה הזה של קריאה, אבל גם של כתיבה, שכתב אלכס אפשטיין, אני יכולה? טוב, אז אלכס אפשטיין כותב קטע שנקרא, על אומנות הקריאה מחוץ לבית. למה המידה לא מצוינת? זה one size? סליחה? אני לא בטוח שהספר הזה מתאים לי. אדוני, זה ספר, לא חולצה. זה ברור לי, אבל אולי בכל זאת יש לכם תא מדידה? לא, אדוני יכול פשוט להתחיל לקרוא כאן, להביא לו שופרף? אני בדרך כלל קורא בשכיבה. יש לכם ספה? אני צריך גם סימניה. סימניה יש. ספה אני יכול לגרור לאדוני מחנות הרהיטים השכנה. זה מאוד יעזור, אבל מה אם כולם יראו לי? אלוהים אדירים, מה כולם יראו לאדוני? את הנפש. השיח הזה, בעצם פעולת הכתיבה, אנחנו רואים לעצמנו את הנפש.
מדהים.
כן, הכתיבה משולה לתפילה, תפילה ממש רבת כוח, והיא יכולה לחבר אותנו להנחיה הפנימית שלנו, זה תלוי רק בנו, אם אנחנו רוצים להקשיב, להתמסר, ולתת לה את ההזדמנות לעשות את זה.
מדהים, 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 יפה מאוד. טוב, תראי, אנחנו ככה לקראת סיום, אז בואי נלך על האינטואיציה שלך ועל זרימה, ואני רוצה לשאול אותך ככה, האם, אם היית עכשיו יכולה לפגוש מישהו, אני ככה אוהב לסיום לשמוע קצת עלייך יותר.
אוקיי.
אם היית יכולה לפגוש מישהו, אדם, חי, אמת, מישהו שהיה, דמות מסרט, לא יודע מה, את מי היית מזמנת לפגישה של ארוחת בוקר, שיחה, סתם ככה לקבל ממנו קצת, עוד רגע, עוד תוכן, ערך, משהו שככה זה. מישהו בכל העולם אי פעם, ever.
וואו, אז תראה, כיוון שאני כל כך מחוברת לספרים מילדות, ודיברת קודם על, על המסגור הזה, והמוסדיות והרשמיות, הייתי מזמינה את בילבי בת גרב.
וואו.
כן, שחיה חיים עצמאיים, וקצת עשתה שטויות על הספינה, והתלבשה כרצונה, ויש בה, יש בדמות הזאת משהו שאני מאוד 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 אוהבת, יש, אתה יודע, סיפורים רבים סביב הכתיבה של הדמות הזו, אבל אני חושבת ככה באופן אינטואיטיבי, יכול להיות שאם היית שואל את השאלה הזאת בעוד כמה שעות, הייתי עונה אחרת, אבל היא פשוט ככה, עם הצבעוניות שלה עלתה לפנה, אני מאוד אוהבת דמויות של ספרי ילדים, כי יש בהם רובד מאוד מאוד מעניין של התבוננות גם למבוגרים, גם ילדים מזדהים איתם, אבל גם מבוגרים, באמת הילד הפנימי שבנו משווע להתפרע, ולחשוב אחרת, ולצאת קצת מתוך המסגרות הרגילות, ויש בבילבי את כל מה שצריך.
וואו, אז קודם כל לחבר'ה הצעירים שמאזינים או צופים, לכו לגוגל ותעשו בילבי, וייצא לכם, ומי שכן היה בחיים מתי שהיה את בילבי,
מצייר אותי כארכאית לחלוטין.
אני בן 47, 48 לפני שבוע, אז הנה אני אומר 47, 48. אז אני, בשבילי זה הילדות ממש, ואני חייב להגיד לך שחיממת לי את הלב עכשיו, חבל על הזמן, הזכרת לי דמות שלא חשבתי עליה, לפי דעתי איזה 30 שנה. אני לא צוחק, זה לא עלה לי לראש, וכאילו בא לי עכשיו לקנות איזה ספר של בילביל, ולהקריא לילדים שלי, הבן שלי בן 5.5, נראה לי זה וואו, 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 איזה שיחוק, איזה כיף.
איזה יופי, אני שמחה.
מדהים, מדהים, מדהים. לי עשית את היום, אני לא יודע מה היה לאחרים, אבל לי זה הספיק, כל השאר זה בונוס. תגידי, אדם, דמות, ספר, סדנה, קורס, משהו אחד שהשפיע עלייך, שוב, זה יכול להיות אדם, או ספר, או דמות, או סדנה כזאת או אחרת, שאת יודעת שהשפיע עלייך מאוד בחיים, וככה, עשית את המסלול חיים שלך אולי קצת, או שהוסיפה לו מאוד, או משהו אחד מהעבר שלך, או מה... לא יודע, הרחוק, הקרוב.
אוקיי, אני לא רוצה לחתור לכל הסדנאות ולכל התחומים ולכל...
בסדר, לא, כולנו...
אני יכולה לומר שלימודי הקבלה, לימודי ימימה, מאוד מאוד ככה עידנו בי חלקים, אבל הספר שאני חוזרת אליו, הנה, אני גם בראייה כותבת בעקבותיו, הסיפורים המרתקים ביותר הם סיפורי התנך. יש בהם הכל, יש בהם אהבה וכיבושים והצלחות וטקטיקות מלחמתיות, ויש בהם גם כל מה שקורה בימינו אנו. התייחסות ממש, אם מעניין אותך לבוא ולראות או להקשיב לפרשנות שלי לפרשת השבוע, היא מאוד עכשווית, היא מאוד רלוונטית.
וואו, מעניין.
והתרגילים, יש תרגיל כתיבה בעקבות כל פרשה בכל שבוע, ומזמנים לנו בדיוק למה שקורה לנו היום, זה ממש יוצא אחד לאחד, וזה אני מאוד מאוד אוהבת את סיפורי התנך, את החוכמה, את התבונה, בעיקר התבונה הנשית, מצויה בה, ואותה אני מעבירה עליה, עכשיו גם לקראת שבועות, אני עושה מפגש כתיבה בעקבות נשים במגילת רות, שבועות, אין פה שום דבר שהוא בפן מאוד דתי, להפך, התנך הוא פתוח, לכולם, להתבוננות, להקשבה וללמידה, ויש בו באמת הרבה מאוד חוכמה. אז משם אני מאוד אוהבת לשתול, וזה נתן לי המון השראה במהלך חיי, ואני חוזרת אליו כל הזמן.
מעניין, תגידי איפה גדלת בילדות?
אני גדלתי בתל אביב, נולדתי בתל אביב, למדתי בבית ספר בלפור, ומיד עם הגיעי לכיתה ב', אחרי שכבר השתרשתי במקום מסוים, הוריי החליטו שהם עוברים לגור במושבה ירוקה וצומחת בשם ראשון לציון, שהפכה במשך השנים להיות העיר הרביעית בגודלה, כבר ממש מטרופולין. אז הנייה שלי הייתה ככה מתל אביב של פעם אל ראשון לציון. אני זוכרת את הירידה לים בשבתות ואת בית הכנסת הגדול, שהיום הוא אטרקציה גם לחתונות וגם הרבה בתי קפה ומסעדות בסביבתו, ואת ימי שמחת תורה שצעדנו ברחוב ולנבי עם הדגל, התפוח והנר לכיוון בית הכנסת.
אגב, הייתה לי מסעדה לא רחוקה משם, הרבה שנים.
מה אתה אומר? איפה?
כן. באלנבי קינג ג'ורג'.
איזה יופי.
כן, כן, ממש שם, הייתה לי חומוסייה עד לפני איזה שנה פחות או יותר. הייתי שותף בחומוסייה. הנה, אני חושף פה עוד סודות. אז תגידי, מתי הייתה אילת בכל הסיפור הזה?
אילת הייתה כבר בשלב יותר מאוחר, אני סיימתי את לימודי התואר הראשון שלי בקרימינולוגיה, ואחר כך ניסיתי לבן זוג שעסק בתחום המלונאות, הוא רצה מאוד לממש את עצמו, אז נסעתי בעקבותיו, ושם...
איזה מלון, איזה מלונות הוא היה, מה מימו?
אין לו, לא רוצה כל כך להיכנס לפרטים.
לא, אני פשוט עבדתי במלון דן, יכול להיות שאני מכיר אותו, אבל בסדר,
אנחנו... יכול להיות, יכול להיות, הוא היה בכמה מלונות, שנפתחו אז באותם ימים.
אוקיי.
ואני כשלעצמי עבדתי שם בבית ספר על יסודי המנני, לחינוך מיוחד, כיועצת, ואחר כך, אחרי פרק זמן, חזרנו. זה מעניין שאתה אומר, כי בדיוק בסוף שבוע האחרון הייתי באילת. אבל כן, יש לי שם באמת חברים יקרים וחיבה מאוד מיוחדת לעיר הזו. העיר עצמה היא לא רק כפי שהיא מצטיירת לנו בתוך מסלול הטיילת והמלונות. יש איכות מאוד גדולה לאנשים שגרים שם, וחוויות של באמת חברותה מאוד מאוד טובה. בעיר הזאת,
השארתי
שם ונשארו לי משם הרבה מאוד חברים.
טוב, יפה, יפה. אז תשמעי, אני שמחתי מאוד, בואי תגידי לי ככה לאנשים פה, איפה הם באמת יכולים לעקוב, איפה, לאן, אם עכשיו מחפשים אותך, לאן ללכת, וגם אם את רוצה, את מוזמנת לתת לי קישור, שאני יכול לשים ביחד עם הפרק הזה.
אני אשמח, אני אשמח. האמת שמי שכתובת לדעת את מוקלי הכתיבה עם ת' את לדעת, יוכל למצוא אותי גם בפייסבוק, גם אינסטגרם, טיק טוק, כמו שאמרנו, לינקדין, וגם כמובן במפגשי כתיבה, אפשר לראות את החומרים גם ברשת עצמה. יש לי הרבה מתנות שאני נותנת בדפים שלי, גם סיכומים של וובינארים של אנשים שעוסקים בתחום מן העולם, גם מדריך כתיבה למטפלים, איך לשלב את הכתיבה בהנחיה הטיפולית למי
שמתכוון. מדהים.
תרגילי כתיבה להתנסות, אפשר גם להוריד את המדריכים שלי, הכל חינמי לקהל הרחב, וכמובן תרגיל כתיבה לפרשת השבוע, מה שיוצא בעוד כמה שעות.
מדהים. יאללה, מגניב, אז אני אוסיף לכם את זה גם פה בכישורים. בטל, אני רוצה להגיד לך המון המון תודה שהתפנית, והגעת לפה ביום שישי ככה בבוקר, ואני רוצה להגיד לכם תודה רבה על זה שאתם מאזינים, צופים, אם אתם בפקקים, בחדר כושר, בספונג'ה, לא יודע מה אתם עושים כשאתם מאזינים או צופים, אם לא עשיתם סאבסקרייב, תעשו סאבסקרייב, אתם רואים שזה מעניין, אתם רואים שכיף פה, כדי שתוכלו לקבל את הפרקים האלה איך שהם יוצאים, ותכתבו לנו בתגובות מה לקחתם מהפרק הזה, אנחנו נשמח, אני בטוח שבתל תשמח לשמוע מה אומרים ומה לקחתם. זהו, שיהיה לנו המשך יום נפלא, ואנחנו תודה תודה, ואנחנו נתראה, תודה תודה, ואנחנו נתראה בפרק הבא, חברים, להתראות, ביי לכם, תעשו חיים.